טוב, אני ברשותכם נחזור על המאמר שהתחלנו, מי שלא היה אתמול או מי שכן היה, נחזור על הנושא ונראה, נמשיך אותו בתוך ה... הנושא הוא, איך להבין את המציאות, את העולם שאנחנו חיים בו. הרב אומר כאן, ישנן שתי הבנות. ישנה הבנה סיבתית וישנה הבנה מוסרית. זאת אומרת, ההבנה הסיבתית אומרת שאין לך דבר בעולם שאין לו סיבה, והחכם זה אדם שחוקר את הסיבות. תורד את תופעת טבע, או תופעה אנושית, או חברתית, או נפשית, לא משנה. ואתה חוקר מהי הסיבה להופעה הזאת, לתופעה הזאת, ויש מדרגות בהבנת הסיבות, נאמר. אמרנו, הרמב״ם אומר, כמה שהאדם מעמיק יותר בהבנת הסיבות, הוא יותר חכם. זה נקרא הבנה סיבתית. והרב אומר שההבנה הסיבתית בעצם מכניסה אותנו לאיזושהי הבנה שהיא די מעיקה עלינו. מדוע? כי הסיבה והמסובב, זאת אומרת, המציאות והסיבה, הם קושרים אותנו במעגל סגור באיזשהו מקום. כמו אדם שרואים אותו שמתנהג בצורה כזאת או אחרת, חוקר אותו מה העבר שלך, מי המשפחה שלך, מאיפה באת, כל הדברים האלה, אני עכשיו מבין, הבנתי למה אתה בחור כזה מתוק וזה. היו לך, איך אומרים, גדלת בחממה, גדלת במקום טוב ונחמד. אתה נראה נחמד, בסדר גמור. או ההפך, אתה רואה מישהו מופרע, אתה אומר, איפה גדלת? אתה בעצם סגור באיזה מעגל, הסיבה רודפת אחריך. ואתה... נמצא במציאות של מוגבל, מוגבל בתוך הסיבות. הסיבות כל הזמן ברמה האישית, אני אומר, או תופעת טבע או תופעה היסטורית כזאת או אחרת, אנחנו רואים, הסיבה גרמה למציאות הזאת וכל זה. זה המדע עוסק בזה, הפסיכולוגיה עוסק, ההיסטוריונים עוסקים בזה. הם מנתחים את המציאות, להבין את מה עומד מאחורי המציאות הזאת, מה עם הסיבות במציאות כזאת או אחרת. מה זה ההבנה המוסרית? בהבנה המוסרית אתה מבין מה המגמה של הכל. לא מה הסיבה, אלא מה המגמה של הכל. שאלתי אתכם פעם אחרונה בשיעור, מי יודע מה המגמה של הכל? למה אלוקים ברא את הכל? טוב, אני רואה שאתם יודעים עוד משהו. הכל לטובה. כל דוד רחמנה לתם אביב. זאת אומרת, המגמה, ההבנה הסיבתית כובלת אותנו. כאילו אנחנו לא יכולים לברוח מהסיבות. הם כל הזמן כמו זנב אחרינו. בסדר, הסיבות קיימות, שלא שהן לא קיימות. אבל ההבנה המוסרית אומרת, מה המגמה של הכל? לא מאיפה מגיע הכל, אלא מה, לאן אנחנו צועדים, לאן הכיוון שלנו בחיים. אז כמובן, אם אדם לומד תורה, והוא לומד מחלקת אמונה במכון מאיר, אז הוא יודע, זה אומר פשוט, הכל לטובה. אז גם כשיש סיבות שהן נראות, סיבות שמגבילות אותנו, אז הם אומרים, בסדר, גם זה היה לטובה. נחום יש גם זו כזה. גם זה לטובה, גם זה לטובה, הכל לטובה. זה נקרא ההבנה המוסרית. כן. כן. אז על שני הדברים האלה דיברנו, וכאן הרב עובר, הגענו ברמה הפרטית, המדעית וכו'. עכשיו עובר לרמה ההיסטורית, להבנה, לבחינה ההיסטורית של העם היהודי. בואו נהפוך את הדף. סליחה. בשורה התחתונה כאן בסיוקים. כשאנו מסתכלים בקשר, ב-י"ט למטה, ממש בשורה התחתונה, כן. כשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, כן, יש קשר בין המצב שאתה מצוי בו, והקשר שלך עם התורה, מבחינת לימוד תורה, קיום תורה וכל הדברים האלה, כל בר דעת מבין, כשאדם לומד תורה, דבק בתורה, מקיים את התורה, טוב לו, הוא דבק בטוב. וכשזה לא ככה, אז כמובן לא טוב לו. אז הוא מסתבך ומתדרדר, זה כל ילד יודע את הדבר. כאן אנחנו עוברים מהרמה הפרטית לרמה הלאומית. בואו נראה מה קורה ברמה הלאומית. ושוב פעם, אנחנו עוסקים כרגע בהבנה הסיבתית, לא המוסרית, אלא הסיבתית. בואו נראה. כשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, ברית קרותה לארץ ולעם. כשדבקים בהשם אלוהיהם, הרי הם מצליחים, עולים ומתפתחים. ככה זה כתוב בכל מקום. אתם תלכו בדרך השם, אלוקים יעזור לכם, תצליחו בחיים. משתרשים בארצם ועושים חיל, וכשזונים אחרי אלוהי נחר הארץ, הרי הם מדלדלים ונופלים. חורבן האומה והארץ בא, וצרות וכיליונות הולכות ובאות, כמו שאנחנו אומרים, ברוב אבנותינו גלינו מארצנו. ככה, שכר ועונש לא רק ברמה הפרטית, אלא גם ברמה הלאומית יש לנו שכר ועונש. כשאנו מחפשים את הפתרון, סליחה, בעולם הסיבתי, הרינו מוצאים שרוח ישראל אחוזו בשלשלת אורגנית חזקה, דעותיו, מהלכי חייו, מגמת פניו, בתואפות רוחו הכללית, האמת העליונה מתגלה בו ועל ידו, תכונת ארצו, ברכותיה, התאמצות הנשמות היחידיות, המשכת ברכותיהן לשדי חיין, אכן המשוך על הכלל ועל הפרט, העצות והנטיעות הבונות את הבניין הכללי ומבואן, בהירות הסקירות, המנוחה הפנימית, חיזוק הרוח ושלוות החיים. הכל אחוז זה בזה. הכל זה דבר אורגני. כל המציאות הזאת שמפרט אותה כאן, המצב האישי, הרוחני, הדעות, ההשקפות, ההתנהגות, כל הדברים האלה, הכל תורם לחיזוקו של עם ישראל. הכל אחוז זה בזה. באותה הבטאה הנפשית של הדבקות בהשם אלוקיו, אלוקי אבותיו הראשונים, המעלה אותו מארץ מצרים, בית עבדים, המביאו אל ארץ הברית והשבועה, המורו, דרכי חיים ונתיבות עולמים. אחוזים עם זה בזה כישורים. כל זה הבנה סיבתית. אתה מבין, אם עם ישראל בסדר, דבק בשם, הולך בדרכי אלוקים, מה אלוקים עושה? מאיר לנו פנים, הכל מסתדר, נכון? בסדר. ככה מבינים, כמו בפרט, ככה בכלל. והיא משבת אל תוכו את כל אוצר החיים והתנובה. כל זה כשאנחנו בסדר. אבל כשאנחנו עוזבים את הכל, ובהיפרדו ממקור חייו, דיינו, אנחנו לא הולכים בדרך השם, לא לומדים תורה, לא מקיימים מצוות, לא זה, נו נו נו, נו נו נו, תוכחה. מה קורה לנו? הידרדרות לאומית, לא רק אישית. הידרדרות לאומית, כן. ובהיפרדו ממקור חייו, הרוח מתחלחל, שיפת החיים הכלליים האחוזים ברתוקות הגוי והארץ, המורשה והמקדש, המוסר והאמונה מתחלשת. בקיצור, התפוררות, התפוררות לאומית. דרך אגב, גם היום, אני אומר, יש אנשים שמסתכלים על המציאות דרך הכותרות של העיתונים או בטלוויזיה או באינטרנט, חלשה דעתה. ואם הוא אדם יראה שמיים, הוא יכול אפילו להיות מומחה ולהגיד, אתם יודעים למה זה ככה? לא שומרים שבת, לא... פרקי תוכחה וכו', ומצביעים מיד על החיבור בין המצב החברתי, המשבר החברתי והמוסרי וכל זה. כל זה בגלל מה? בגלל שלא באו ללמוד תורה, לא זה, זה. יש סיבה ומסובב, רואים כאן. אז זאת נקראת ההבנה הסיבתית. וכמו שהרב אומר בהתחלה, זה מכניס אותנו למועקה. כי אתה תקוע בתוך הסיבות. שאיך אתה יוצא מתוך הסיבות האלה? איך אתה משקם את האומה? איך אתה מתקן את האומה? האם תטפל רק בסיבות, או צריך כאן גם את ההבנה המגמתית, המוסרית, שקיימת בכל ההוויה? אולי שמעתם את הביטוי פעם, ירידה לצורך עלייה. מישהו מכיר את הביטוי הזה? אשר, איפה שמעת את זה? למה אומר ירידה לצורך עלייה? אדם שיש לו הבנה מוסרית, מה הוא אומר? ירידה לצורך מה? צורך עלייה. המגמה היא חיובית. אדם שהוא מבין באופן סיבתי ולא מוסרי, הוא רק רואה את הירידה, הוא אומר, וואי, 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 לאיזה תאום אנחנו הולכים? מה המגמה של כל זה? הוא רואה את הנפילה, אבל לא רואה את המגמה של הנפילה. כן, זה מובן כמשל. אותו דבר מבחינה לאומית. אדם שמתבונן על המציאות כאן היום, ואין לו את הראייה המוסרית, את המגמה, שבעצם זה תהליך של גאולה, שהוא מורכב, יש קשיים, ויש משברים בדרך, כל הדברים, וזה חלק מתהליך היסטורי של מגיד מראשית אחרית, הקדוש ברוך הוא סידר ככה, שנהיה גם בעליות וגם בירידות, אבל בסך הכל, כל הסיפור של ההיסטוריה של העם היהודי ושל האנושות כולה, הוא לטובה. סך הכל יש happy end בכל הדבר הזה. יש סיום חיובי לכל הדבר הזה. מהו ה-happy end? מהו הסיכום השמח של כל ההיסטוריה? מי יודע?
גאולה.
מה יהיה בסוף? גאולה, מי אמר גאולה? איך אתה יודע? אתה
כל...
יא חינמי. הוא מביא גואל, מי מביא? מי מביא? ריבונו של עולם, גואל לבני בניהם. אנחנו בני בניהם של מי? של אברהם, יצחק ויעקב. אומרים זה כל יום בתפילה. הוא מביא גואל, זה לא דבר שמסופק. זה אולי כן, אולי לא, אלא זה דבר ודאי, שאנחנו בתוך תהליך. בתוך תהליך ודאי שיש קשיים. אבל התהליך הזה הוא חיובי או לא חיובי? הוא חיובי. למה? כי הוא מוסרי. כזה שהוא רוצה את טובתנו. אז לפעמים של טובתנו אנחנו עוברים קושי כזה או קושי אחר. מלחמה כזאת או מלחמה אחרת. משבר כזה או משבר אחר. אבל בסך הכל המגמה היא מוסרית, חיובית. אבל אם אתה תקוע רק בסיבות, אז אתה באמת אומר, וואי, מה לעשות? אין מה לעשות. הסיבה רודפת אחריי. אני כל הזמן נמצא בתוך מעגל סגור. זה מובן. זה גם באופן אישי ככה דרך אגב. יש אנשים אופטימיים מטבעם, או לא מטבעם, קנו את האופטימיות. מה זה אופטימי? מה זה אדם אופטימי? אדם שרואה טובות. רואה, מסתכל קדימה, מסתכל על העתיד. זה נקרא אדם אופטימי. או במילים אחרות, אדם מאמין. מה זה אדם מאמין? צדיק באמונתו יחיה. הוא מאמין שהאלוקים מסדר מכל לטובה. זה נקרא אדם מאמין. כן? איפה הוא נבחן האדם המאמין? כי יש קושי, כי יש בעיות, כי יש קשיים. בזה נבחן האדם המאמין. אז הוא אופטימי, הוא שמח, אומר, יאללה, יאללה, עוד ניסיון. אברהם אבינו בפרשת העקדה שהייתה לו ניסיון לא קל, אומרים שהוא היה שמח, מבסוט, חלס. לא הלך להקוד את בנו בעצבות, אלא בהתלהבות. וישכם אברהם בבוקר. יאללה, יאללה, חבר'ה, מהר, מהר, נזדרם, מהר, מהר, יאללה, אלוקים אומר כאן, מה אתה מבסוט? מה קרה? איך עושים דבר כזה? הוא היה מאמין. אומר, אלוקים אמר לי לעשות דבר. אני לא מערער על מה שהוא אמר לי בכלל. למרות שזה נראה דבר לא נורמלי בכלל. אומר, אני עושה מה שהוא רוצה. אני בשמחה גדולה עושה בהתלהבות. אומרים שכל המסירות נפש של עם ישראל והאהבה של עם ישראל לקדוש ברוך הוא היא מפרשת העקדה. כי זה נכנס בגנים שלנו. הדבר הזה. השמחה של אברהם אבינו, ההתלהבות שלו, לעשות רצון קונו, לעשות רצון השם, מתוך אהבת אלוקים, כל הדברים האלה, זה היה במצב הכי קשה, זה לא היה במצב הכי, באופן פורמלי, זה נראה דבר מאוד קשה, באופן פנימי, זה גילוי האהבה, זה כמו אומר בעל מסילת ישרים, שמישהו יש לו אהבה גדולה מאוד למי שהיא, נאמר, הוא אומר, אני מוכן לקפוץ מהגג בשבילך. מה, אתה נורמלי? קובי, אני מוכן הכל בשבילך. יכול לקרוא דבר כזה? הוא מוכן לעשות הכל בגלל אהבתו, יכול להיות? יכול להיות דבר כזה? מה אתם מסתכלים עליי כך? לא חוויתם את חוויית האהבה? או, ניקח הורים וילדים. לפעמים הורים אומרים, אני מוכן למסור את חיי בשביל ילדיי. לעשות הכל בשביל הילדים שלי. יכול לקרות דבר כזה. אפילו לסבול בשביל הילדים שלו, כן. ובשמחה, בהתלהבות, לא בעצבות, אלא שהם זוכים זה הביטוי של ההבנה המוסרית. אז בעת משבר, כל הדברים האלה, נכון שיש משברים בעם ישראל, אבל הכל זה חלק מאיזה פרוגרמה בעלת אופקים רחבים מאוד, שיש לה ראשית בבריאת העולם, ויש לה אחרית באחרית הימים, ואנחנו, הדור שלנו, חוליה בשרשרת בסך הכל, שלא התחילה היום ולא נגמרת מחר. אנחנו יודעים את ההתחלה, אנחנו יודעים את הסוף, ומה שכתוב סוף מעשה מחשבה תחילה. ככה צריך להתבונן, ככה צריך להסתכל על המציאות, במבט רחב מאוד, כן.
אז למה יש כאלה שאומרים שכל יום תבוא הגאולה?
למה, מה?
יש כאלה שאומרים, אני אמין שכל יום יבוא הגאולה.
דרך אגב, אני לא, זה בא כל יום, אני בדקתי את זה. כל יום באה הגאולה, למה? כי אנחנו בתהליך אחד, זה תהליך מתמשך. כל יום, יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דע. כל יום בעצם זה חלק ממשהו. היום הוא לא נפרד ממה שהיה ומה שיהיה. זאת מצד האמת, זאת המציאות. אלא השאלה, איזה מבט יש לך? איזה, או הבנה, יותר נכון, איזה הבנה? אם יש לך הבנה של עכשוויזם, עכשוויות, רק מה שיש, זה מה שאתה רואה, זה מה שיש, מתעלם מהעבר, מתעלם מהעתיד, ואתה חי רק את העכשיו, אז באמת אתה לא רואה כאן גאולה, אתה רואה רק בעיות, זה הכל. אבל אם אתה, יש לך הבנה לא עכשוויסטית, אלא הבנה של אחריות, מלשון, אחריות מלשון אחרית, אתה רואה את האחרית, אתה רואה את העתיד, אז אתה אומר, נכון שיש קשיים, אבל זה חלק מתהליך. ואיך אומרים, מחלת ילדות, זה חלק מתהליך של ההבראה של הילד. הוא צריך לעבור את כל מחלות הילדות האלה בשביל להתבגר, להתחזק וכל הדברים האלה. אז שאלה איזה עיניים יש לך? יש אדם שהוא נקרא רחב אופקים, ויש אדם שנקרא צר אופקים. אדם רחב אופקים, הוא מסתכל ככה על המציאות, של אלפי שנים. אדם צר אופקים מסתכל רק על על הרגע. זה מה שהרגע, זה מה שקיים, זה מה שהוא עכשיו. וכל העניין שלנו בעצם, זה לפתוח את העיניים או את ההבנה שלנו שאנחנו חיים בתהליך, לא חיים במצב עכשווי ותו לא, זה הכל. זה הבגרות שלנו, זה נקרא גדלות מוחין, וזה נקרא קטנות מוחין. זה נקרא ילדותיות. אדם ילדותי שהוא חי את הרגע, ואדם שהוא בוגר שהוא חי את הזמן, הוא חי את בפרספקטיבה רחבה יותר את החיים. אותו דבר מבחינה היסטורית גם. אז ההבנה המוסרית היא מסתכלת על המגמה הקיימת בתוך המשברים, בתוך הקשיים, בתוך הסיבתיות, בתוך כל הדברים האלה. והמגמה הסיבתית או ההבנה הסיבתית היא מסתכלת רק באמת מה הסיבה שגרמה לתופעה הזאת ותו לא. אבל לא מה המגמה של הדברים. זה מובן ההבדל בין המבט או ההבנה הסיבתית או ההבנה הזאת. בוא נראה את זה בתוך. כאן מדבר מבחינה היסטורית. כן. יש כאן לך, כותב לי יהודי יקר בשם רחמים מניצן. לרב היקר שלו, הרי גם בחורבנות בעבר הרגיעו את העם שהכל יהיה בסדר, ולצערנו החורבן התרחש. הוא בטח מתכוון גם לגוש קטיף, הוא חווה את ה... הוא גר בניצן, זה מקום של המתיישבים מגוש קטיף. הוא חווה את החורבן. בקריאת שמע, אם לא תשמע חס ושלום ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נותן לכם. מה כתוב? נתן או נותן? מי אמר נותן? אתה צודק, נותן. צריך להתכוון לא נתן, אלא מה? מתי הוא נותן? כל רגע הוא נותן לנו. כן. כתוב ועבדתם מהרה. האם אלו סתם מילים בברכה או באהבה? אני רוצה לענות לרחמים, לענות לעצמי, לענות לכולנו. אני מקווה שתהיה לי סייעתא דשמיא. זה באמת מה שאמרנו נותן או נתן. אנחנו צריכים לדייק באותה קריאת וקריאת שמה, בחלק האמצעי של קריאת שמה. אנחנו מדברים באמת, אם תהיו בסדר, יהיה לכם טוב, אם לא תהיו בסדר, אז תאנשו אותם, תעבדו מן הארץ אשר נותן לכם. אז צריך להבין את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא מיטיב כל הזמן. כתוב שטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, כל הזמן, כל רגע. אפילו ברגע זה. אפילו ברגע זה הוא מיטיב לכולם. המאיר, המאיר לארץ, מתי? מאיר, מתי הוא מאיר? כל יום תמיד. אזן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד וברחמים. מתי הוא זן? אתמול? מחר? עכשיו? כל הזמן. טוב, בואו נבדיל בין תהליכים אלוקיים והבנה האנושית שלנו. האלוקים כל הזמן שופע אלינו טוב. ואין, אין לרגע. זה כמו למה המשל דומה לשמש שהיא מהירה, כל הזמן היא מהירה, 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 מהירה. ככה הקדוש ברוך הוא כל הזמן מיטיב איתנו, שופע אלינו, כל טוב סלע. הארץ הטובה אשר נותן, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נותן לנו, נותן כל הזמן. הבעיה היא לא עם ריבונו של עולם, הבעיה היא איתנו. אנחנו יכולים על ידי התנהגות כזאת או אחרת להסתיר או למנוע את השפע הזה מלהגיע אלינו. כל אחד ואחד מאיתנו. חייך בידיך, פשוטו כמשמעו. אתה יכול להיכנס לבית אפל, לסגור חלונות, לטות, להיות בחושך. זה לא אומר שהשמש לא מהירה בחוץ. אבל אתה בעצמך הכנסת אותך לסיטואציה כזאת של הסתר פנים, שאתה לא רואה, לא רואה חושך, לא רואה אור, אתה ניסה בתוך חושך. אז נכון מה שכתוב. אתם בהתנהגות שלכם, בהתנהגות שלנו, נאמר, יכולים להדליק אור, יכולים גם לחבות אור. כן. יכולים לגלות את האור, ובחז"ל אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות, אז אומרים, מה זה לזכות? לזכות מלשון לזכך, לתאר את ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות, ואז אותו שפע אלוקי, אותו אור אלוקי, אותו טוב אלוקי, הוא חודר, כי אנחנו שקופים, אנחנו זכים, נאמר, זכים תיאורים, זה נקרא אור חודר, האור חודר אלינו, אנחנו רואים את האור בכל דבר, בתוכנו, בשרי החזה אלוקה, מהבשר תורה אלוקה, מהתפקוד של הגוף, מכל דבר אתה רואה את האור האלוקי, או ההפך. זה יכול מסיבה זאת או אחרת ליצור מה שנקרא חסם, או מסך, או אורלה, או כל מיני ביטויים של, שחזל משתמשים בהם, של חסימת השפע האלוקי, או האור האלוקי. זה מובן. אז בוודאי ובוודאי, ברמה האישית וגם הלאומית, זה בדיוק מה שהרב אומר. אנחנו יכולים להסיר את המסכים, אנחנו יכולים לייצר את המסכים. אנחנו יכולים לגלות את האור, אנחנו יכולים גם להסתיר את האור, ודאי ובוודאי. אבל אני אשאל אתכם שאלה, נראה אם תדעו. בתרגילים האלה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, שהארת פנים והסתר פנים, יש מגמה מוסרית או לא? זה טוב או לא טוב, בקיצור? אה? מה אתה אומר? אז מה הוא עושה? הוא מעורר אותי, יפה מאוד, וונדרפול. האדם הראשון גורש מגן עדן, לטובתו או לרעתו? לטובתו. מי אמר לרעתו? אף אחד. לטובתו, נכון. הוא גורש מגן עדן לטובתו, למה? שהוא יחזור לגן עדן, אבל הפעם מתוקן, לא מקולקן. זה כמו שאדם משקר, או עושה דברים לא טובים, ולא מגיבים על זה, משאירים את זה כמו שזה. טוב לא להגיב על הדבר הזה. זה לא טוב. הדבר הזה יביא עוד חורבן, יכול להידרדר עוד יותר. אז לכן מידת הדין, שזה הסתר הפנים, שזה מה שהתורה אומרת פרשת בקריאת שמה, היא לא באה כנקמה או משהו כזה. היא באה בגלל החסד שבה. בתוכה גנוז החסד לעורר אותנו, לתקן אותה, את אותן מידות, אותן מעשים, אותן מחשבות, אותן דברים לא טובים, בא לעורר אותנו לתקן. אלא מה? ברמה הלאומית, זה דבר מובטח, ברמה כלל ישראלית, שהירידה לצורך עלייה זה דבר ודאי, זה לא דבר... עם ישראל זה נצח, נצח ישראל לא ישקר. והיו לנו 2,000 שנה של ירידה. אני מעריץ את העם היהודי, אתם יודעים למה אני מעריץ את העם היהודי? יחזיק מעמד מתחת למים 2,000 שנה. כמה זמן אפשר להיות מתחת למים?
דקה וחצי.
דקה וחצי. 2,000 שנה יחזיק מעמד. צריך להריץ את העם היהודי. היינו בחושך, איפה לא היינו? והחזקנו מעמד. כל הדברים האלה. בירידה החזקנו מעמד. אמנו, אנחנו נצא בשנה הבאה בירושלים הבנויה. איפה אמרנו את זה? במרצפים, במערות, איפה לא, איפה לא היינו, במקומות הכי קשים. שם היהודים התפללו, יום יום תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. על סמך מה אתה אומר על זה? אולי זה ספק, איזו שאלה, תשובה ליהודי היקר. אולי זה ספק, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אולי החורבן הוא סופי, אולי חס ושלום. אז ברמה הלאומית אין דבר כזה. הנצח ישראל לא ישקר. אנחנו עוברים הרבה קשיים בהיסטוריה, אבל הדור שלנו חייב להיות בעל הכרת הטוב. אנחנו, הדור שלנו כבר זוכה להיות במדינה, בארץ ישראל. יש קשיים, נכון, אבל בסך הכל, אנחנו, איך אומרים, יש ביטוי כזה, אנחנו רוכבים על הכתפיים של כל הדורות שלפנינו. וכל הדורות שלפנינו סבלו סבל נורא, כולל ההורים שלי. אני אומר סתם דוגמה, קראת המשפחה שלי. איזה סבל. היום מישהו נפטר במשפחה, איזה צער, איזה כאב, איזה... וואי, וואי, וואי. ומשפחתי מצד הוריי, אבי, זכרון, מי זכרון? הוא שמדה, כמעט כולה, אולי אחד נשאר. זה סבל נורא. כשאני רואה את צער היחיד, על מישהו שנפטר, פתאום תראו לכם מוחקים משפחות שלמות, נעלמות, איזה צער. אני... או אנחנו, הדור שלנו, רוכב על הדור של השואה. על, הכתף, על הסבל שלו, כי הסבל לא הלך לאיבוד. הצער לא הלך לאיבוד. ככה העם היהודי עבר תקופה קשה ביותר. 2,000 שנה. ואנחנו, הדור שלנו, ירושלים של זהב, הרכבת הקלה. לילה, 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 איזה יופי. תודה, תודה. אבותיי, אבותינו חלמו על מה לעלות לארץ בכלל. מי חלם על ירושלים בבניינה? הדור שלנו הוא כבר בהתחלת העלייה נורא. הם היו בירידה. והחזיקו במעמד. אבל ברמה הפרטית זה לא ככה. ברמה הפרטית יכול להיות אדם שמסיבה כזאת או אחרת הוא באמת התרסק. הוא ירד ונפל ולא זכה לשום איזה הערה, שום טובה. כל חייו רק מרירות, גם מרה שחורה, כל הדברים האלה. יכול להיות ברמה הפרטית. ולכן אדם כשהוא פרטי קשה לו מאוד. הוא חי בלחץ עצום. הוא לא רואה את הטוב, הוא רואה רק את האינטרסנטיות, את הדברים הפרטיים שלו. וכל העניין שלנו זה לצאת מהפרטיות אל הכלליות. כל העניין שלנו להיות, לדעת שאתה חלק מכלל, אתה לא פרט ותו לא. לכן הרשע בהגדה של פסח, מה הוא עושה? מוציא את עצמו מן הכלל. הוא אומר, אני לבד, אני חי לבד, אני חושב לבד, אני כל הזמן. אז הוא לא, אין לו את הטוב, הוא לא רואה את טוב. כל הזמן רואה לא טוב, הוא פסימי מאוד. כאילו אחריו נגמר החיים. הוא חי במציאות לא נורמלית פשוט, האדם כזה. אבל בריאה הכללית זה לא ככה. בריאה הכללית, הכל לטובה. כך הרב כותב כמה פעמים, אומר באורות התשובה, אומר. אלמא דפירודה, עולם של פירודים, הוא נובע מתוך שהאדם באמת מסתכל באופן פרטי על כל דבר. הוא לא מחבר דבר לדבר. ועל מדי ייחודה זה ראייה כללית, ראייה כוללת. הבנה כללית של כל המהלכים וכו'. זה מובן. עכשיו בוא נראה את זה בתוך הכל. אז אמרנו, אז גם ההיסטוריה, אפשר להבין אותה כמו שעכשיו הרחמים היקר, מניצן, אומר, כתוב מפורש, אם לא תהיו טובים, אז יהיה לכם רע, ותעבדו מהארץ הטובה וכל הדברים האלה. הוא צודק, ההבנה הסיבתית קיימת, אבל בתוך כל זה קיימת הבנה יותר עמוקה, שהיא הבנה המוסרית, המגמתית של כל הדברים האלה. ובהיפרדו ממקור חייו, הרוח מתחלחל. שאיפת החיים הכלליים, האחוזים ברתוקות הגוי והארץ, המורשה והמקדש, המוסר והאמונה מתחלשת. רוח זר בר מפעם, והוא צמח לא יעשה קמח. שזה התסכול הכי גדול, שאדם זורע תבואה, ולא מוציא ממנו את הגרעינים, את הקמח. אז זה הרגשה נוראה. כן, אכזבה גדולה. לא ייקלט ולא יצמיח. והננו רואים את המערה באה ועושה שמות. עד מתי? עד אשר ישוב העם אל אל חייו, אל מקור אישו, ישיב אליו את רוחו, יקשר באומץ לבב וברוח בינה אל שם השם אלוקי ישראל, ומנזלי פלגיו של הרעיון הכללי, העמוק והחסון, המותאם לרוח עולמים ולחטיביות המיוחדה של ישראל, ישועה חוזרת ומוארה. זאת אומרת, עד שהוא יוצא מהחושך, הוא נעשה לכללי יותר, הוא מבין את המגמה הפנימית, ואז רוח הישועה חוזרת וכו'. כל זאת היא בינה גלויה, זאת היא הבנה סיבתית. מה שציירנו כרגע של כל המשבר הזה. הכרה מעשית המחיה ומשיבה רוח. אבל מיד אנו באים להתרומם בחדירה יותר פנימית, עוד יותר להבין את זה. יש כאן מגמה עמוקה יותר בתוך כל המשבריות הזאת. מה המגמה? הכל מה? הכל לטובה. יפה מאוד. לא בשביל לשבת בפסיביות, אלא בשביל להבין את המציאות יותר טוב. אם אתה מבין שהכל לטובה, אתה יכול לתקן את המציאות בביטחון, בשלווה, לא בסקפטיות, לא בספקנות או כל זה. אלא אתה שותף לכל המהלך של הלטובה הזה. לא שזה מכניס אותנו, אם הכל לטובה, זה מה יש לי לעשות? אני אחכה שהכל יסתדר וכל זה. זה לא ככה. אבל מיד אנו באים להתרומם בחדירה יותר פנימית, שממה לכל הערג החוקי הזה, ערג מוסרי נתון, במסריות הרענה מחיה את השלשלת הסיבתית הגדולה הזאת, שם מונח כל האומץ. ההבנה המוסרית, שם האומץ. כל הזיב של החיים האלה המתגלים בהופעותיהם, בעזיזות כל כך גדולה. בדייקנות כל כך אדירה. ההופעה המוסרית, או ההבנה המוסרית, נאמר, מגלה בנו ציוון של האמרה, שכך ראוי להיות. לא כך הוא, אלא כך ראוי להיות. כמו האדם הראשון, גורש מגן עדן, על מה הייתי אומר? כעובדה, הנה, הוא גורש מגן עדן. אבל ההבנה המוסרית, מה אומרת? כך צריך להיות. אם זה לא היה, זה לא היה בסדר. למרות שזה מציאות של מידת הדין. אבל אם זה לא היה, זה לא היה בסדר. כך ראוי להיות. כך צריך להיות. כן. המציאות שלנו היום, למשל, היא מורכבת. כך צריך להיות, ראוי להיות. מה אתם אומרים? בטח. תראה, אני אתן לך להגיד. למה המשל דומה לחקלאי? חקלאי, כשהוא מגדל עצים, הוא לא רואה פירות מיד. הוא לא רואה פירות מיד. יש לו סבלנות, מה אתם אומרים? יש לי חתן ביתמר שהוא מגדל קרם. כל פעם אני בא אליו, נו, נו, נו. פעיל, מה עם הנביא? מתי נראה כבר משהו? הוא סבלנות, סבלנות, סבלנות. מאיפה לך את הסבלנות הזו? כך ראוי להיות. זה לוקח כמה שנים עד שרואים את ה... הוא בסדר החתן הזה?
אבל אמונה זה לא
כתוב סדר זרעים, סדר, סדר אמונה, סדר זרעים באמת. אתה זורע, ואתה אומר, הצמיחה, הגדילה, זה חלק מתהליך. כך ראוי להיות. לא שהוא בלחץ למה אין פירות או משהו כזה. ככה צריך להיות. אותו דבר החיים, אותו, כל המציאות כולה. יש קשיים, יש סיבוכים. זה שעכשיו אין את הפירים, כך ראוי להיות. זה לוקח קצת שנים. חיכינו 2,000 שנה, נחכה עוד 200, לא נורא. לא סוף העולם. זה מובן הדבר. אז זה המבט המוסרי. כך ראוי להיות. כך... ואז אתה מטפל בדברים שצריך לתקן אותם בסבלנות, בלחץ, מתוך אמונה, מתוך הבנה. זה... מה רצית לשאול? ודאי, תראה, הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש. מה זה קורא הדורות מראש? ההיסטוריה זה לא כמו שאנחנו חושבים, זה מקרים, צירוף של מקרים כזה או אחר וכו'. לנו, בעין התרוטה שלנו, בעין השטחית שלנו, נראה, שמעת? מה קרה? מה קרה? מה קרה? קרה, קרה. וילכו עם מי בקרי, וילך איתם בחמת קרי. אבל האדם המאמין אומר, אין מקריות. אין מקריות ברמה הגלובלית, העולמית. יש מה שנקרא תוכנית, פרוגרמה. פרוגרמה, אתה יודע מה זה תוכנית? תוכנית. מי הוא הארכיטקט של כל המציאות וכל ההיסטוריה? בורא, הוא ארכיטקט טוב, מה אתם אומרים? מותק של ארכיטקט. הכי טוב בעולם. הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה, איך אומרים חכמים, שלחכם מראים, אפשר להרים חצי מלאכה. ולטיפש לא מראים חצי מלאכה. למה לטיפש לא מראים חצי מלאכה? נכנס ללחץ. הוא מסתכל, הוא אומר, וואי, 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 תראה מה קורה כאן. בונה בית, ואיפה, איפה הרספה, איפה הגג, איפה... שום דבר לא קיים. טיפש, מה אומר החכם? כך צריך להיות. אנחנו בשלבי הבנייה, אנחנו לא, לא הגענו לעזור. אתה מבין? זאת אומרת, ודאי ככה צריך להיות. הגירוש מגן עדן זה לא מקרה. פתאום קרה מקרה, תאונת דרכים והתגורה של אדם מגן עדן. זה לא כך. זה תוכנית, חלק מתוכנית של בניין המין האנושי והעולם כולו של ירידה לצורך עלייה. הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. בונה עולמות ומחריבן. אבל גם כשהוא מחריבן, המגמה הוא הבניין. זה כמו דוגמה, חילוף חומרים בגוף האדם. אז נכון, התאים באופן פרטי נעלמים. מדי כמה שנים מתחלפים אחרי, אבל הבריאה הולכת וצומחת, הולכת וגדלה, תוך כדי חורבן התאים כאלה ואחרים. המציאות הזאת, שבעינינו נראית כירידה, או כחורבן, או משהו כזה, זה חלק מתהליך של בניין. זה מובן. זה לפי תוכנית אלוקית הכל. רק מה, אתה צריך ללמוד בטכניון. למה אתה צריך ללמוד בטכניון? למה לא? תלמד לקרוא תוכנית. בישיבה, מה עושים? מה זה לימוד תורה? הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כשאנחנו יושבים ולומדים בישיבה, אנחנו לומדים לקרוא את התוכנית של ההיסטוריה, של העולם, של האדם וכו'. מה זה התורה? זה תוכנית. תוכנית אלוקית, גם ברמה של ההדרכה האישית של כל אחד ואחד, מה לעשות, איך לעשות, וכו'. וגם ברמה הלאומית, וגם ברמה הכלל אנושית, כן? זה התורה. התורה זה תוכנית אלוקית, זה רצון האלוקים שהלך, ואת הרצון הזה הלך וצירף לאותיות כאלה ואחרות. ומי שמומחה בקריאת התוכנית, הוא מבין את הבניין, הוא יודע את האינסטלציה, הוא יודע את המבנה, הוא יודע את התהליך, הוא מכיר את הדברים. זה מובן. לכן גם, דרך אגב, הנביאים, שהם קרובים לאלוקים, הם רואים את העתיד. איך אתה יודע מה יהיה בעוד 2,500 שנה? למדנו באחד השיעורים כאן, זקנים וזקנות ילכו בחוצות ירושלים. כן, מה זה, מאיפה אתה יודע את כל הדבר הזה? וילדים וילדות ישחקו כאן בגן, בשדרות המאירי. וזה, איך אתה יודע את כל הדבר הזה? הוא קרא את התוכנית. הוא היה קרוב לאלוקים, אז הוא קרא את התוכנית של ההיסטוריה. הוא אומר, מה, אתם חושבים שירושלים בחורבנה זהו סוף פסוק? אני מודיע לכם שירושלים תהיה בבניינה. וכשתהיה בבניינה, יהיו זקנים וזקנות בירושלים, וילדים וילדות יתרוצצו כאן בירושלים. למה? הוא היה קרוב לארכיטקט. מי זה הארכיטקט, אמרנו? ריבונו של עולם. במחיצתו של מלך. קרבת המלך, כאילו, היום קרבת המלך. זה מובן הדבר. לכן, אנחנו לא נבלים מכותרות. אם יש כותרת, לא שלא צריך לקחת ללב, אבל לא צריך להתייאש, חס ושלום. מישהו הראה לי איזה מאמר של עיתון, של איזה משורר אחד, שהוא אומר, אני מיואש מהחיים, מיואש, לא מהחיים, מהמדינה, מהזה, לסוף המדינה, זה חורבן, אז שמרתי את זה לראות את ה... מה קורה לאדם חסר אמונה? הוא באמת, הוא אומר את הכן בכנות, הוא לא רואה את העתיד. הוא רואה כאן דתיים וחרדים וחילונים ושמאל וימין לאן אנחנו הולכים? וואי 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 וואי. רציתי פעם להתקשר לבן אדם ולהגיד לו, אל תתייאש, זה לא סוף העולם. אנחנו הולכים לדבר טוב, זה חלק מהבניין. אבל קשה לו, אני מבין, אני לא בא. הוא אומר, אני ריאלי, אני רואה את התופעות. אני רוצה לצאת לכם מה יהיה לעתיד לבוא, אתם מעניין אתכם? אני רוצה מה יתן. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. מי שמע פעם את השיר הזה? הנה הם חרדים, אם לא דתיים, הנה כולם ביחד. מה, אתה נורמלי? כן, כן. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. לא שמעתם את השיר הזה אף פעם? ודאי, זו שאלה. אז כשאתה רואה את החיצוניות, אז ככה זה נראה. אתה לא רואה את המגמה המוסרית. אתה חושב איזה חורבן. אבל כשאתה רואה שכל זה ירידה לצורך עלייה, אנחנו בקיבוץ גלויות, זה תהליך של גיבוש לאומי, בהתחלה מטבע הדברים יש קשיים בין אלה ואלה ואלה, בסוף כולם מתאחדים ביחד, איש אחד בלב אחד. זה המגמה המוסרית. המגמה הסיבתית לא רואה את זה, היא רואה את התופעה, היא לא רואה את המגמה. זה מובן, בוא נראה את זה בתוכן. אבל מיד אנו באים להתרומם לחדירה יותר פנימית, שממה לכל הרג החוקי הזה הרג מוסרי נתון. במוסריות הרעננה המחיית השושלת הסיבתית הגדולה הזאת, שם מונח כל האומץ, כל הזיב של החיים האלה, המתגלים בהופעותיהם בעזיזות כל כך גדולה, בדייקנות כל כך אדירה. ההופעה המוסרית מגלה לנו ציון של האמרה, כך ראוי להיות, לא כך זה, אלא כך זה צריך להיות. כך אלוקים מנהיג את העולם. כך צריך להיות. לא רק כך הוא. כן? אנחנו לא רואים רק את התופעה. אנחנו רואים את המגמה שבתוך התופעה. כמו שהיא מעט שאני רואה, למרות שהוא בשלכת, אני יודע שיעשה פרי בסופו של דבר. לא רק כך הוא, וככה נהיה. מההכרה שכך צריך להיות בהתגלותה של הבינה המוסרית, אנו חוזרים אחר כך להכיר את השלשלת החוקית המוסרית בכל פרטיה. לא מבטלים את המוסריות, אבל אומרים, בתוך המוסר יש מגמה. מגלים את המגמה שבמוסריות, בתוך החוקיות הזאת. בכל עומקה וגובה, רוחבה והיקפה, פנימיותה וחיצוניותה. הסתגבות כפולה, גם הבנה סיבתית וגם הבנה מוסרית, היא חיה ורעננה מתעוררת אז מקרבנו פנימה, ומעיינות של עצה ותבונה, צביונים, חיים ותחבולות ישרות הולכים מתגלים בקרב כל כליות ולב, רוח האומה מתעורר לתחייה, ובמחבוע החיים אור קדושה וטהרה זורח, זה אורו של משיח. כן. שהוא מאחד את הכל, המשיח מאחד את כולם. הוא רואה את הכל, הכל בעצם זה עניין אחד, גם ההבנה הסיבתית וגם המגתית, וכל זה הוויה, המציאות אחת. שאלות, רבותיי. אין שאלות. שיהיה לנו יום טוב, רבותיי. מה אתה אומר, יהיה או לא יהיה? יהיה, ודאי.